אולי נראה מאמר קטן את החי אנוכי מבקש. אצלי זה בקוף מנטט, אני לא יודע איך
אתה צריך. קוף מן בלשני.
אבל יש כאן בהערה. סביב המתחים שהיו בין המחתרות השונות בשלהי ימי המנדט הבריטי. היחס השונה של חלקי היישוב השונים לפרסום הצעה לתוכנית החלוקה בידי ועדת מוסקבה. זה בט"ו באב תש"ז. אני כתב את זה. אני חשבתי שזה קשור למנטלנה.
יש משהו אחר שהוא כתב לי שאומרת. היה משהו אחר שראינו שהיה בקשר למנטלנה.
מה? מה היה? אני לא זוכר איך זה, באיזה תקופה זה היה. שזה היה איזה תקופה. המנטלנה הזה היה יותר מיוחד. אם זה הולך לפי תאריכים, זה צריך להיות יותר מיוחד. עכשיו אתה אומר את זה אחרי שכבר הייתה הכרזה תש"ח. טוב, אני אומר בכל אופן את זה. אני מניח שההערה הזאת היא מדויקת. יש מתחים עם חלקי הציבור. אני יודע מה, אז כנראה. את אחי ואת אחיותיי בכל חלקי עמנו, שבכל המפלגות ושבכל הארגונים, הידועים ושאינם ידועים, הנגלים והנסתרים, ושאינם במפלגות ושאינם בארגונים, את כולם אני מבקש, ומפיל תחנונים לפניהם. כוסה נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו. אל נא יתעלם מאיתנו אף לשעה חומר האחריות ממד גודל החוכמה וגודל הבניין של פרק זמן נורא במסגב זה, ואל נגיע לידי חילול השם חלילה. אנחנו עוד לא יודעים כאן במה מדבר, לאט לאט הדברים מתבררים. אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, אשר כולם עלו את טובת עמנו ותקומת ארצינו דורשים, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. אל יחפוץ ואל ידמה במצבנו היום הזה להטיל את דעתו בכפיית ידיים על חברו. אל ישכח מתוך ההתרגשות של האידיאליות הקדושה, כי הדעה לא תוטל ולא תתקיים בזה, אלא תאורבה ותרפה ותימו. אני חושב שהדברים שהרב דיבר, היה קשה להם לשמוע לכל הצדדים. כי כשיש מתח בין חלקי הציבור, וכל אחד חושב שרק בדרך שלו תבוא הגאולה והישועה, אז הוא חושב שהשני הוא מזיק, שהשני הוא, שהצד השני הוא פשוט מקלקל ומסוכן. הנושא שהיה הנידון הוא הצעת החלוקה של עמדה על הפרק, תוכנית החלוקה. תוכנית החלוקה האחרונה היא הייתה מאוד מאוד מצומצמת, כלומר חלק של אמור היה להיות בידי המדינה שתקום, היה חלק מאוד קטן, רצועת החוף די צרה, מהגליל, לא הנגב, משהו, אני לא יודע כמה אחוזים מארץ ישראל, על כל פנים, הצעה מצומצמת, ביחס להצעה הקודמת שהייתה, הראשונה הייתה כל ארץ ישראל משני צידי הירדן, אחר כך השתנה וחתכו חלק מזה, והסכימו לתת את חלק הנמצא בצד המערבי של הירדן, אחר כך עוד פעם חלוקה ועוד עוד צמצום. הייתה לזה התנגדות מאוד גדולה, ביניהם גם מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, שהוא מאוד מאוד התנגד שאנחנו נסכים שלא נקבל את כל חלקי ארץ ישראל, כי נחתום על זה שאנחנו מסכימים שתהיה גם מדינה אחרת בשטחי ארץ ישראל. הוא מאוד 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 התנגד לזה. והייתו כמובן הימין, המפלגות שהיו אז אצל, זה הייתה המחתרות שהיו, אצל ולחי, שהם מאוד התנגדו לזה. מה שהיה ימין, אז מפלגת חירות, ז'בוטינסקי, ולעומתם אחרים חשבו שזה מה שנכון לעשות, ויותר טוב לקבל קצת מה שלא לקבל בכלל, אבל היה מתח מאוד מאוד גבוה, ומריבות קשות וכוחניות. ועל זה מדבר הרב צבי יהודה. אף אחד לא לוקח לשמוע את מה שהרב צבי יהודה מדבר. לא הצד האחד ולא הצד השני. כי כל צד כל כך היה בטוח בעמדתו, שהשני הוא ממש מזיק. אם אנחנו לא נסכים לזה, לא נקבל בכלל. צד אחד אמר, צד שני אמר, איך אנחנו יכולים להסכים לזה, זה חטא ופשע, זה אסון, זה נורא, זה אי אפשר לקבל את זה בשום פנים ואופן. ומתח, מתח נוראי, שנאה, וכי מרב צה אומר כאן שלא לכפות ידיים, פירושו של דבר שהיה התנהגות כזאת. אז מה אומר לנו? והוא ממשיך, אל נאחיר את החופש הציבורי שלנו בדעות ובמחשבות, בשאיפות ובתוכניות, בבירורם ובטיפולם, על ידי העברת גבולות השימוש בכוח הידיים והשרשת השנאה והבוז שבלב. נזכור כי המגביה ידו על חברו נקרא רשע, וכי היחס השלילי מתקפל בדדיותו. כלומר, אם אתה כועס על אלה, אז השני כועס בחזרה, וזה מחריף והולך. כאן יש איזה ציטוט לעיין בתוספות בפסחים קוף י' ג'. התוספות שם אומר שכתוב, כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב אינו. מה זה חמור סונחה? אסור לסנוע. לא תסנע את אחיך בלבביך. יש איסור לסנוע. איפה יש לך חמור סונחה? מדובר בישראל. אומרת הגמרא שם בפסחים, רק עכשיו למדנו, כן? שמדובר כאן באדם שראה את חברו שהוא חטא, ורק הוא יחיד ראה את זה. הוא לא יכול להעיד עליו, אם היה יכול להעיד עליו, אז היו מנישים אותו ודי, והוא כבר לא נחשב לחוטא. אבל רק הוא יחיד ראה את זה. מותר לו לשנוא אותו בלב. אז אם מותר לו לשנוא אותו בלב, אז מה זה כתימור, תראה חמור סונחה רובץ תחת המסעו. כיוון שאתה שונא אותו, בגלל שהוא עשה עבירה, אז הוא גם שונא אותך. אז אתה כבר שונא אותו קצת בגלל שהוא שונא אותך. לא רק בגלל שהוא עשה את העבירה, אלא בגלל שהוא כועס עליך שאתה יודע את חטאו ואתה שונא אותו. אז יש כבר כסדה אישית, אז אתה צריך להתגבר על זה. כאילו רק הייתה שנאה על פי התורה, אז למה אתה צריך להתגבר על יצריך? כתוב כי תרוך על מוס הנחה, אדם צריך קודם לעזור לטעון או לפרוק את חמור סונתך, ואחר כך של מישהו אחר. למה? כדי לקוף את יצרו. למה צריך לקוף את יצרו? מותר לו לשנות אותו. הוא עשה עבירה. לא, הוא עשה עבירה, אתה שונא אותו, אז הוא שונא אותך, אז אתה שונא אותו קצת יותר, בגלל שהוא שונא אותך. אז אתה חכתה לקוף את יצרו. כך אומר התוספות. זאת אומרת, השנאה מתקפלת. כשהוא שונא, אז השני יותר שונא, ואז זה... וככה זה הולך ומחריף. אז אומר הרב, נזכור, כי המקבע ידוע לחברו נקרא עכשיו, וכי היחס השלילי מתקפל בהדדיותו. לאין מעצור בין אדם לאדם ובין אח לאח. אז הוא קורא כאן להתגברות, מאוד מאוד קשה היה להקשיב לזה ולשמוע את זה. אני יודע אם זה פעל או לא פעל, אולי פעל בשמיים. אנשים כאלה שמדברים בשפה כזאת, הם לא מקובלים על שני הצדדים. מה אתה מטשטש את החילוקים, אתה לא מבין את הצדדים, זה כועס עליו, למה אתה כאילו אומר שאפשר... להקשיב, שדעה כזאת תשמע דעה שנייה, וזה אומר על הצד השני. אבל כשאתה מתרומם מעל ההסתכלות הצדדית, אתה מסתכל, אתה אומר, הרי כולם רוצים את טובת עם ישראל. זה עובדה. ומוכנים אפילו להקריב לזה. אז איך יכול להיות שירובו ביניהם אנשים על... כששניהם רוצים את אותו המטרה? נצמצם, אומר הרב, את חילוקי דעותינו הציבוריות בוויכוח הדיבור והכתב ובהגשמתן הישרה. כלומר, לא בידיים, לא בכוחניות, לא בהתנפלות האחד על הקבוצה אחת על השנייה כדי לסתום את הפה, אלא נתווכח בציבור. בדיבור, בכתב, ואל נדלדלן בגסות האגרוף ובהרסה של השליליות. נזכור את כוונת הצדק והאידיאליות שבכל אחד ואחד מאיתנו, ונמצא את הדרך הנכונה והמתאימה לסידור היחסים שבינינו לתיקון מגמותינו המעשיות. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשובו בלבבכם. כפי הסתייגותנו מכפיית הידיים ומטיפוח הניגוד, כפי הדפתנו את המאחד והמשתף אותנו, שהוא מכריע ומרובה על המפרד ומפזר אותנו, כפי שימת ליבנו וכיווננו מתוך כך את נתיבות פעולותינו הציבוריות, תרבה האפשרות של ההבנה הדדית ושיתוף השפה אשר בינינו יגדל שלום בינינו ותגדל הצלחת בנייננו ותפארת שמנו. כן, הרב קורא להתגבר על חילוקי הדעות, להתווכח. בדרך כלל, זה כמו שהתוספות שהזכרנו עכשיו, זה מה שקורה. אנשים חושבים שהצד השני הוא לא ענייני. זה לא ככה הוא חושב. זה לא הוא חושב שזה טובת עם ישראל. הוא, יש לו סיבות אחרות. זה נוח לו, זה משתלם לו. זה לא ענייני, אלא זה... אינטרסנטי. את הצד השני הוא מסביר ככה. וזה מסביר את הצד הזה ככה. ואז ממילא הוא צודק שהוא כועס עליו, הוא שונא אותו, והוא מבקר אותו, כי זה לא חילוקי דעות, אלא הוא מקולקל. אנשים מקולקלים. וזה מה שצריך לפעמים לסלק את ההסתכלות הזאת, שזה לא כך. יש לאנשים השקפות עולם אחרות. מי שאנשים שהם חושבים ש... כמו בזמננו, נתיק את הדברים מזמננו. האנשים שחושבים שצריך לוותר, הם לא חושבים כי אז יהיה יותר נוח, כי אז אנחנו מוכנים לקור אידיאלים בשביל נוחיות כספית, כלכלית, או בשביל נוחיות אישית. זה לא מה שמוביל אותם. זה לא נכון. אלא מוביל אותם, הם חושבים שזה יותר לטובת עם ישראל. זה לא נראה ככה. אז אחד מאשים את השני. אותו דבר אפילו בתוך החוגים שלנו. אנשים חושבים שאלה הרבנים היותר פונים לציבור החילוני, הם עושים את זה כי זה עושה להם יותר שם, יותר הצלחות, יכולים לקבל כספים מכל מיני גופים אחרים. יש להם חשבונות לא עניינים. הם לא עוסקים רק בטובת התורה, בטובת ריבונו שלהם. כך מסבירים אותם. והם אומרים, זה לא נכון. פשוט לא נכון. אנחנו רוצים למצוא את הדרך איך לקרר רחוקים. אנחנו רוצים שהתורה תופיע בצורה כזאת שהיא מושכת אותם. אנחנו לא רוצים לוותר על שום דבר הלכה. אנחנו רוצים לעשות הכל כפי הדין. אבל לפי דעתם, כן, לא צריכים לחפש את החומרות הכי גדולות. אפשר ללכת לכולה וכבר די יותר עדיף, ויש על מי לסמוך. זה מחלוקת עניינית. זה לא מחלוקת של חשבונאות כזאת, כמו שפרשים אותה. אני לא יודע, ואפשר לפרש לצד השני גם כן, כל מיני שיקולים. צריך תמיד לסלק את השנאה, את התחרות, את מה שלא ענייני, ולדון באופן, לשבת ביחד ולדון באופן ענייני. אז אתם זוכרים שלפני שנה וחצי, לפני שנה בערך, אז עשינו כינוס של הרבנים. זה התחיל אבל שנה לפני כן, ההתעסקות בדבר הזה, בפסח לפני שנתיים. אז האברכים כאן בישיבה פנו להרבה רבנים היותר מבוגרים ויותר מרכזיים, לשאול אותם אם יש מקום לעשות כינוס כזה, ואז קמה ועדה, והם אמרו, במקום לעשות כינוס גדול, נעשה כינוסים יותר מצומצמים של בירורי הדעות. ואכן, הם יזמו שני כינוסים כאלה, שהתקיימו במשך החורף הקודם, לא החורף של השנה הזאת, החורף הקודם, שבהם ישבו רבנים צעירים, יחסית כן, רבנים בני 50, כן, הצעירים, אבל לא החבורה היותר מבוגרת, וקיימו דיונים של יום שלם, של רוב היום, פעמיים, דיונים על איך להסתכל, לאן הציבור שלנו צריך לפנות, מה הדברים המרכזיים, מה היעדים המרכזיים שאנחנו צריכים לעשות. דרך אגב, מקודם התקיים גם כינוס של הרבנים היותר מבוגרים, בני 70 ומעלה, קבוצת רבנים מצומצמת של 15 רבנים, וגם כאן היה דיון בין רבנים עם עמדות שונות. אבל כשמדברים ביחד, רואים פתאום שיש לנו חילוקי דעות, אבל החילוקים הם ענייניים. זה לא חילוקים שאחד נוח לו שהוא, על ידי שהוא מבטר, אז אוהבים אותו יותר. אז למה לא ללכת בדרך כזאת, להיות נוח לבריאות? לא זה השיקולים. השיקולים השקפתיים, תפיסת עולם, אולי גם נובעים מאופי של אנשים. שהרבה פעמים האופי של אנשים הוא מאוד משפיע על ההסתכלות. והיה דיון מאוד מאוד, יצאנו ממש בהרגשה מאוד מאוד טובה מהמפגש הזה. רבנים שלא כל כך יצא להם להיפגש, כמו שאמרתי, הרב ליכטנשטיין מצד אחד, ורבנים, רבני ההתיישבות מצד שני. ואחר כך רבנים הצעירים גם כן, רבנים בעל עמדות הרבה יותר, נקרא להם תקיפות, יותר עמדות של תפיסה יותר שלמה, יותר לחדד את התרקה של תורה בשלימות, ורבנים אחרים שהם חושבים שצריכים להיות יותר פתוחים, ופונים לכיוונים אחרים, כמו נגיד ההנהגה של רבני צוהר. הדיון היה ענייני, ויצאו אנשים, כל אחד בעמדותיו, לא ביטל אף אחד את עמדתו, אבל אחד הבין את השני וראו שהדיונים הם עניינים. באופן אחר אי אפשר להשפיע. לכן אנחנו יזמנו את הכנס הזה, ואני משוכנע שאם אנחנו נמשיך להיות מאוחדים, ציבור הציוני הדתי, שיש ביניהם יש גוונים רבים של הסתכלות בין הרבנים. עכשיו יש מאבק על מי הרב הראשי, זה חלק מהעניין. יש חילוקי דעות שחילוקים שבאמת יש פערים בין הדעות, אבל אם אנחנו לא נהיה ביחד כולם יפסידו. אם אנחנו כל אחד יעמוד על עמדתו, אף אחד לא ירוויח מזה, כולם יפסידו. אם אנחנו נלך ביחד נצליח, וכן עם ישראל. אם עם ישראל יהיה מאוחד הוא יצליח בדרכו, אם ישראל לא יהיה מאוחד ונגיד השמאל ילך וישפיע באמריקה שהאמריקאים ילחצו עלינו והימין ילך כאן ויסלו, זה לא עובד כך. צריכים להיות מאוחדים מול כולם, מול שאר העמים. אף פי שיש בינינו חילוקי דעות מאוד גדולים, מהותיים, עצמתיים, זה כבר מתחיל, זה נהיה מאוד עמוק, היחס לזר, היחס לערבים, האם יש להם כאן זכויות, אין להם כאן זכויות. דברים של השקפת עולם, אבל כולם רוצים שמדינת ישראל תתקיים, כולם רוצים שעם ישראל ימשיך להתקיים כעם, ומדינת ישראל תהיה המדינה שלו. אבל יש חילוקים וחילוקי דעות, איזה דמות צריכה להיות למדינה, איזה פתיחות יש צריכה להיות לנו כלפי פליטים, כלפי אחרים, זה דבר אידיאולוג, זה דברים אידיאולוגיים. זה לא שהם, אנחנו, מציבור שלנו, מפרש, מה שמביאים את הפליטים, זה כדי שיהיה להם רוב. זה כדי שהדתיים לא ישתלטו. לא, זה לא הסבר ענייני. זה הסבר אינטרסנטי, כן? אבל זה לא נכון. זה הסתכלות אומנית. אנשים אומרים, צריכים לרחם. צריכים לרחם על המסכנים האלה שהם סכנה. ואם אנחנו נבין שהם באמת חושבים שככה זה נכון, לא שככה זה משתלם, אלא שככה זה נכון, אנחנו נצליח גם לשכנע אותם. אם אנחנו מפרשים אותם לא כמו שהם, אז אנחנו לא נצליח לשכנע אותם גם כן. אנחנו צריכים לשכנע אותם שזה לא נכון. אני לא מאמינים שזה הגישה שלהם ענייני, גישה שלהם ענייני. אולי חלק לא ענייני, יכול להיות, שמתערבב בזה, אבל יש איזו נקודה שהיא נקודה אמיתית. הייתה צריכים להידיין. ואז הציבור שלנו, מקצה ועד קצה, יוכל למצוא דברים משותפים. ולהידבר זה עם זה, ולהבין אחד את השני, ואז נגיע לתוצאות הכי טובות שאפשר. זה קשה. בעיקר את הקצוות הקיצוניים. זה קשה מאוד לחשוב שאפשר בכלל להידבר איתם, כי לכאורה הם לא מקשיבים, ככה נכון, אבל באמת זה לא ככה. אבל מה שאני מדבר, הצורה הזאת שאני מדבר, היא יכולה להישמע כזו, כאילו מי שאומר ככה, לא כל כך אכפת לו מה יהיה, אכפת לו היחד יותר מהכל. לא מעניין אותו שיהיה ככה או שיהיה אחרת, אבל היחד נראה לו יותר חשוב מהכל. על הרב ציודה אי אפשר להגיד את זה. היו לו עמדות מאוד מאוד חזקות, מאוד מאוד ברורות. הוא היה בצד אחד של המתרס, לכל זה אין ספק. הוא לא רצה את הסכם החלוקה הזה, הוא התנגד לו. הוא חשב שאסור לעם ישראל לחתום על הסכם כזה, לקבל את זה, אסור בשום פנים ואופן. וכשזה קרה, הוא מאוד היה בצער, כמו שאתם יודעים את הסיפור. אבל ואף על פי כן, הוא כותב את המאמר הזה. נתקע. להתווכח. יש לנו עמדות ברורות, אבל לא בשנאה, לא בבוז. אנחנו, יש לכל העולם נגדנו. אני רוצה לספר לכם, אני, אחרי שדיברתי ביום ירושלים, דיברתי על זה שביקורת על זה של הפריעו כאן להזמין את האלוף, אז ביקשו ממני לדבר בערב שבועות בבני צבי. אמרתי, אני רוצה לדבר שם על אותו הנושא. שם יותר קשה, כי הבחורים יותר צעירים, והדם שלהם יותר רותח, ויהיה להם קשה מאוד לשמוע. אז אני הוספתי עוד איזה משפט חשוב שלא אמרתי אותו ביום ירושלים. אמרתי להם, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את האחדות, אין לו בעיה. איראן תמשיך לפתח את ה... את... ותאיים עלינו, והחיזבאללה יזרוק כמה פצצות, ואז כולם תחתו. יש סכנת קיומית לעם ישראל, פתאום כולם יהיו חברים, כמו שהיה בערב מלחמת ששת הימים. כל הסונים, כל השנאה נשכחה, חשבו שמדינת ישראל בסכנת קיומית, כולם שכחו הכל. למה שוכחים הכל? הם אנשים רעים, איך אפשר לשכוח את זה? הם לא בסדר, הם הורסים, הם זה, הכל שכחו. לא זכו שום דבר. עכשיו מה שאנחנו צריכים לשים להציל את עצמנו. אפילו יותר אני אספר לכם, ירד שלג, נסענו ברמלה. זו הייתה תקופה של אינתיפאדה, של זריקת אבנים. פתאום ירד שלג, התחילו המכוניות להיתקע. יהודים וערבים התחילו לדחוף את המכוניות ביחד, לצאת מהבעיה, כי כולם היו בבעיה, היו צריכים, פתאום נהיה איזה פקק כזה שאי אפשר היה לצאת, כולם עזרו אחד לשני, בתוך האינתיפאדה, בתוך הבלגן. עכשיו עסוקים בלצאת מהשלג. זה, כשיש סכנה, אז שוכחים את הכל, אז הכל בסדר. אז מה, אנחנו צריכים לחכות לזה? אולי נוותר על זה שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו סכנות כאלה כדי לאחד אותנו? אולי את מה שאנחנו יכולים לראות כשיש סכנה, נעשה את זה לבד. זה אני אמרתי, אבל אני לא יודע אם זה נקלט. צריך לחזור על זה, לשנן את זה, כי זה צריך בשביל זה גדלות, שאדם יצא מהתנחייה שלו, מהמקום שהוא סגור בזה, והסתכל קצת ברוחב הסתכלות.
יש צעד אולי לא יודע, פה, זה, תוך כדי האיש הזה, כאילו, זה כשזה לא, כשזה לא למעשה, זה כשהוויכוח הוא, לא יודע, כשכל הדיונים הם, לא יודע, הרב צבי יהודה, כאילו, כתב על ה, כאילו, בין שני ה, בין שני, הדיון, זה לא כאילו שמישהו אחד הוא בעל הסמכות, והוא, הוא בפועל עושה דברים. ואז כאילו, ה...
מה שהיה אז היה אותו דבר. היה הנהגת הציבור שהיא הייתה הסמכות החזקה, והיה החלק המצומצם יותר שהוא מתנגד. אותו מצב כל היה אז, חלק שבעד החלוקה, החלק היותר קובע, והחלק השני שמאוד מאוד התנגד. אז זה היה, אם זה היה הדיונים אנחנו קוראים, מתוך כך היו מתחים גם איך להנחם באנגלים, האם בדרך של טירור, של פגיעה בהם, בדרך של, או צריכים בדרך של הסכמות, או, והיו כל מיני מתחים, אלה חשבו שכך אנחנו נקים את המדינה, זה רק יביא את המדינה, הדרך היחידה לגרש אותם זה על ידי בכוח, על ידי להציק להם, להציק להם, להציק להם, אלא חשבו שבאופנים אחרים, ההפגנות לא אלימות דווקא, על ידי שאנחנו נעשה עלייה ונביא מפילים ועוד פעם מפילים ועוד, וכל אחד חשב שרק הדרך שלו היא שתביא את הפתרון.
אז בסופו של דבר הוא צריך להחליט החלטה אחת. בסופו של דבר הוא צריך להחליט החלטה אחת. רק מתעניינים, אז לא ידעו ככה אף פעם להחלטה.
טוב, אז יש תמיד, תמיד באים להכרעה. הרוב והכוח היותר דמנטי הוא בסופו של דבר מכריע. מה שצריך להבין, שכל ההכרעות הן לא אבסולוטיות. החליטו על חלוקה. נו, ואיפה אנחנו עכשיו? החליטו שהנגב לא יהיה בידינו. נו, ואנחנו חשבנו שזה אסון לדורות. מי ש... כן, ולא יהיה תקנה לזה. די, יהיה חלוקת ארץ ישראל, ומתי זה ישתנה? פרצה מלחמת השחרור, הם לא הסכימו לחלוקה. ארץ ישראל, הנגב, התכבשנו את הנגב, הנגב שלנו. ועוד הרבה שטחים אחרים נוספים, ופתאום החלוקה לא הייתה כמו שתוכנית החלוקה, אלא עשו אחרת. אחר כך חשבנו... שיהודה ושמרון, מתי נגיע איזה? הסכמנו להסכמי שביתת הנשק בימי מלחמת השחרור, וזהו, זה סופי. עכשיו אי אפשר לזוז מזה. צריכים לדעת, זה המטרה שאנחנו שואפים אליה, היא תתגשם. כמובן צריכים לכם שזה ימהר. אז כל הוויכוחים בינינו הם תמיד על על מהר ועל בקלות. זה כל התפילות שלנו. ממרה, ממרה, אנחנו נמצא גולה. היה פה הגדונר, אמרתי לו, אמרו לי שהוא בוגר גולני. אז אפשר לדבר איתו גם בשפה שלנו, כן? אז אמרתי לו, תראה, ארץ ישראל פעם ראשונה נקנתה בכיבוש. פעם שנייה בחזקה. זאת אומרת ששתי זרועות יכולות לגרום שארץ ישראל תהיה בידינו. התיישבות וצבא. אנחנו צריכים לעבוד בצוותא. צריך להיות חיבור בין ההתיישבות ובין הצבא. כי אלה שני האופנים שבהם ארץ ישראל נקנית. אמרתי לו, תראה, אין כל ספק שאנחנו נשב כאן לתמיד, ושהשכנים שלנו לא נמצאים כאן לתמיד. אז זה יהיה בוודאי ככה, זה יהיה, אמרתי לו. אבל יכול להיות שאתה קצת יכול לזרז את זה. אז תעשה, תלך בכיוון הזה. אולי אתה יכול משהו לעשות בזירוז העניין. הוא כאיש צבא לא יכול היה לנו. טוב.